מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום ובוקר טוב, יום שלישי, יום שוכפל בו כטוב, שלום וברכה דוד חכם.
בוקר טוב בצלאל.
הותר לפרסום הבוקר שמו של חייל צה"ל שנהרג ברצועה, אחרי שהרבה מאוד יחידות יוצאות מתוך הרצועה, עדיין יש שם קרבות, והותר לפרסום, במרכאות, מלמד שיש מלחמה, עדיין. למרות שעושה רושם כאילו שהולך ופוחת.
כן, וכל הותר לפרסום כזה, ואני אגיד את זה כל פעם שיהיה הותר לפרסום כזה, זה עוד חלל, זה הלב, אתה יודע, נקרע, זה עוד משפחה שאבלה, שחייה פשוט נרסו, השם יקום דמו.
ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, השם יקום דמו.
השם ישמור. זה החייל, ואתמול במרכז הארץ ברעננה, הפיגוע הנורא שהיה שם, על ידי שבחים. אתה יודע, שמעתי גם אתמול בערב כאן את ראש עיריית רעננה, ושמעתי גם אחרים, שמדברים הרבה על העסקת השבחים, שצריך להעמיד לדין וצריך לסגור עסקים של מי שמעסיק שוהים בלתי חוקיים, ואני חושב, שזה בדיוק להמשיך באותה קונספציה שהייתה לפני השביעי באוקטובר. הוכח דבר אחד, אחרי שראינו את ההשתתפות של אותם פועלים שנכנסו מרצועת עזה לישראל, איך הם השתתפו ונתנו מידע וריגלו לקראת המתקפה הרצחנית הזו של חמאס בשביעי באוקטובר, יש רק מסקנה אחת, אסור לתת להם עבודה. אסור לתת להם עבודה. לא הסיפורים האלו שאנחנו שומעים מיואב גלנט ואחרים, שאם תיתן להם עבודה אז לא תהיה שם מצוקה של פרנסה, ואז הזעם כלפי ישראל יפחת. וצריך לומר, כל פועל שיש לו לכאורה אישור עבודה בישראל, זה לא אומר שישראל יודעת בוודאות שאותו פועל בן 45 לא יחפש לרצוח יהודים. הם לא יודעים את זה. פשוט יש קריטריונים כאלו, עובר בדיקה כזו או אחרת, ובזה נגמר הסיפור. ואני לא מצליח להבין איך שלושה חודשים אחרי המתקפה הזו, ואחרי שהבנו כמה שהם צריכים להיות שם ואנחנו צריכים להיות פה, פתאום יש שוב פעם את אותם קולות ששמענו עד השביעי באוקטובר, את אותם קולות, תן להם פרנסה, תן להם עבודה, העסק ביהודה ושומרון מבעבע, ככה אמרו הרי גם על רצועת עזה, בוא נזכיר לציבור. הרי למה נתניהו אפשר את העברת הכסף לחמאס, הכסף הקטרי, ולמה אפשרו לפועלים עזתים, כן, בני גנץ, כן, אותו אחד שיש לו היום 40 מנדטים בסקרים המדומיינים האלו, אפשר לפועלים עזתים להיכנס לישראל? כי אמרו, ככל שתיתן להם עבודה יותר וכסף יותר ושתהיה שם כלכלה ושלא יהיה שם לחץ כלכלי, אז ככה הרצון שלהם לטרור יפחת וידח. ואתה רואה שזה כזה קשקוש, זה כזה קשקוש. אתה יודע, אנשים רבים בשמאל התפקחו, הבינו את העניין. ולצערי הרב, בתוך הנהגת המדינה, ישנם אנשים שחושבים להחזיר את כל הסיפור הזה לקדמותו, מה שנקרא, ובגלל ששמועות כאלו ואחרות שביהודה ושומרון העסק מבעבע וצריך לתת להם, עבודה, הם פתאום קוראים להחזרת הפועלים הפלסטינים הללו לתוך רצועת עזה. צריך, עם ישראל צריך לומר, לתוך ישראל, עם ישראל צריך לומר בקול מאוד מאוד ברור, מעדיפים שיתעכבו בבנייה ובשיפוצים, ולא צריך את השיפוצים שלהם ולא צריך את הבנייה שלהם,
עובדים
ולא
זרים,
שיביאו עובדים זרים או שיחנכו יהודים שיעבדו בעבודות האלו, אבל לא פלסטיני שאתה לא יודע אם הוא נכנס מרמלה או מכל מקום אחר, אם הוא נכנס כאן לישראל, אם הוא באותו יום לא רוצה לרצוח את הילדים שלנו, ילדים שכולנו, ואתמול ראינו קשישה בת 79, תקשיב, זה בלתי נתפס הדבר הזה.
אני אסכם את כל מה שאמרת במשפט אחד שכתב העיתונאי אינון מגל, כתב את זה בשלוש שורות. בהתחלה הזהירו שאי תשלום לחמאס יוביל לטרור, אחר כך הסבירו שהתשלום לחמאס הוא שהוביל לטרור, עכשיו מזהירים שאי תשלום לרשות הפלסטינית יוביל לטרור. קיצור, הוא אומר, נראה שלמדנו לקח. מסכם את הכל.
בהומור כמובן, הוא מגחך על זה.
כן, ברור, ברור.
לא למדנו כלום, ולצערי הרב, וצריך להשתיק את כל הקולות הללו. להשתיק, לא רק להשתיק, לכעוס עליהם, למחות בהם, לנזוף בהם. את כל הקולות הללו שקוראים בעצם לאפשר הכנסה של פועלים פלסטינים לתוך תחומי ישראל. אני אומר לך את האמת, אני לא רגוע מהדבר הזה. לא רגוע, צריך אחד ולתמיד. הם שם, אנחנו כאן. די.
אני רוצה לציין לשבח בעניין הזה. בימין אני לא רואה כמעט מישהו שחושב ככה. הרוב המכריע אומר בשום אופן לא להכניס אותם, גם אין לזה רוב כרגע להכניס אותם. יש שניים שהייתי רוצה לציין, דווקא במפלגה של גנץ, או פלג במפלגה של גנץ, זה עשייה של אינון מגל, של אינון מגל.
של גדעון סער.
של גדעון סער בתוך גנץ.
בסדר, הם כבר לא
סער עצמו,
הם בתוך גנץ רשמית, הם לא
נכון, ועדיין הם לא חלק אינטגרלי מהקואליציה, בממשלה, הם שמה בגלל המלחמה, ודעתם בעניין הזה מאוד ברורה, וצריך גם לשבח אותם שיש להם את האמירה הזו בלי...
כן, אבל עזוב לשבח, אתה יודע מה, שיבחת, יופי.
כן,
עזוב לשבח, אותם קולות שחוזרים על אותה טעות שהייתה לפני השביעי באוקטובר, צריך פעם אחת ולתמיד להעמיד אותם על מקומם ולהסביר להם שהם פשוט נכשלו בכל החשיבה שלהם, בכל החשיבה הזאת של ככל שתטיב עם הפלסטינים יותר ותיתן להם עבודות ותיתן להם פה ותיתן להם. מי יכול להיות רגוע? תגיד לי, איזה שמאלן בתל אביב יכול להיות רגוע כשנכנסים אליו פועלים מרמלה או מתחומי יהודה ושומרון, פועלים פלסטינים שנכנסים אליו לתוך הבית לשפץ את הבניין שלו, לשפץ את הדירה שלו? מישהו ערב להם שאחד מהם הוא לא רוצח? מישהו ערב להם שאחד מהם לא יצא?
וצריך להזכיר להם בתל אביב שהמחבלים המרצחים השפלים של חמאס ברצועת עזה לא הבחינו לא בין ימנים ולא בין שמאלנים, לא בין תל אביבים, לא קיבוצניקים.
עזוב, הם טבחו בנשים, תקשיב טוב, הם טבחו בנשים שהיו מארגנות הסעות לאותם פועלים לבתי חולים כשהם היו פצועים.
Okay.
הם היו עוזרות למשפחות שלהם, לילדים שלהם, כדי לפנות אותם לבתי חולים בתוך תחומי ישראל. הם טבחו אותם בלי רחמים, הם שרפו אותם עם הבתים שלהם. תקשיב, הדבר הזה צריך להיפסק אחת ולתמיד, ומדינת ישראל צריכה להזיע קצת יותר. מדינת ישראל, טוב עשה ההודעה של השר בן צור, וראיתי גם של השר גולדקנופ, שר הבינוי והשיכון, שאמר שנכון שהוא אחראי לנושא הזה של הבנייה, אבל יותר חשוב לו ביטחון של אזרחי ישראל. מדינת ישראל צריכה להזיע קצת יותר ולהכניס את היד אולי לכיס קצת יותר, ולדאוג לכך שיבואו לכאן עובדים זרים ממדינות אחרות, ולא להכניס את כל הפועלים האלו שרוצים להיכנס עכשיו מיהודה ושומרון לתוך תחומי ישראל, כי אין לדבר הזה סוף. אתה לא יכול לדעת מי מהם מחבל ומי מהם בן אדם שבאמת רוצה לבוא לכאן לפרנס את המשפחה שלו ולעבוד. אי אפשר לעשות את ההבחנה הזו, ומכיוון שאי אפשר לעשות את ההבחנה הזו, ביטחון של אזרחי ישראל קודם פי כמה, פי אלף, אתה יודע מה, אין אפילו השוואה לפי כמה, כן? לכל הזדרזות בבנייה או בשיפוץ כזה או אחר. די עם זה.
טוב, עוד משהו או שניים שלא קרו כאן, קרו קצת רחוק מכאן. האחד זה מזרחה מכאן, אתמול בלילה האיראנים לוקחים אחריות, מודיעים באופן רשמי, תקפנו בעיראק ובסוריה בסיסים של ארצות הברית, גם תקפו בית שלטענתם שייך לאיש עסקים שהוא איש הקשר של המוסד בקורדיסטן. בקיצור, האיראנים לוקחים אחריות על האירוע הזה, חוגגים על זה גם כן, גם תקפו בסיס של ארצות הברית, וגם על זה הם חוגגים ולוקחים אחריות. נראה לי משהו קצת חריג.
לא הרחק היום, אני לא יודע מתי, אבל איראן תקבל מכה בסופו של דבר. כלומר, היא מעלה את הרף, שים לב, בהתחלה זה הפרוקסי שלה, החות'ים, חיזבאללה כאן, כל מיני, אתה יודע, שלוחות שלה פה ושם. הם מגבירים את הקצב, ולדעתי לא הרחק היום שאיראן תקבל את המכה שלה, כי זה בלתי נמנע הדבר הזה. כל המטרה שלה זה רק, אתה יודע, להבהיר כאן את המזרח התיכון.
כן, אבל ביידן
והשמדת יעשם... ישראל זה חלק מהמטרות שלה, צריך להזכיר את זה.
ביידן יחליט להגיב בהתאם לעניינים הפוליטיים בתוך ארצות הברית.
יכול להיות שביידן לא יהיה רלוונטי עוד 10 חודשים. בוא, ראינו הלילה במדינת איווה את טראמפ מנצח שם בפריימריז של הרפובליקנים. אבל עזוב את זה שהוא ינצח ברפובליקנים, דונלד טראמפ. גם הסקרים לא מטיבים שם עם ביידן, זה לא כל כך עוזר לו שהוא פתאום
נהיה... לכן אני אומר שאולי כחלק מזה, כדי להחזיר את הכבוד האבוד האמריקאי, עוד נראה כניסה שלו לתוך המערכה הזו מול איראן, בצורה משמעותית.
לא נראה לי בשנת, לא נראה לי בשנת בחירות, אבל אני יותר חושב, יותר נוטה להאמין שבעוד 10 חודשים הוא לא יהיה רלוונטי. לא יודע למה, זאת התחושה.
כן, אתה לא היחיד שחושב ככה. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הותר לפרסום כי בקרב עם מחבלים בדרום הרצועה נהרג לוחם צהל, רב סמל במילואים ניצן שסלר, השם יקום דמו, לוחם בגדוד 7155. באירוע אחר נפצע קשה מפגיעת טיל נ"ט, לוחם בגדוד ההנדסה 603. כוח צהל סיכל הלילה הברחה גדולה בגבול ישראל-מצרים. במהלך חילופי אש בין המבריחים ללוחמים נפצעה לוחמת אחת. התרת שב על חדירת כלי טיס עוין ושמעה בשעה האחרונה בגליל העליון. שיפור קל מאוד חל במצבו של הפצוע בין ה-60 מהפיגוע המשולב אתמול ברעננה. מצבו קשה ויציב אך הוא לא יצא מכלל סכנה. בבלינסון מאושפז פצוע נוסף בין 30, מצבו קשה אך יציב, והפצוע קל תשתחרר במהלך היום. התקיפה האיראנית נגד יעדי ארצות הברית בעיראק. וושינגטון גינתה את המתקפה. מוקדם יותר הלילה טהרן הודיעה כי היא זו שביצעה את התקיפה, ולטענתה נתקף גם מטה הריגול של המוסד הישראלי בקורדיסטן. הבחירות המקדימות בארצות הברית דרמה שם כשהנשיא לשעבר טראמפ ניצח בפער גדול על יריבתו ניקי היילי. בהצבעה באיווה טראמפ גרף יותר מ-55% מהקולות. לאחר שניצח אמר, אם הייתי נשיא, ישראל לא הייתה מותקפת וגם אוקראינה לא הייתה מותקפת, הכל מגיע מאיראן. התחזית התחממות ההדרגתית במהלך השבוע, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:14. אלה הכותרות.
תודה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. יוצאים לדרך. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור לכם.
טוב, עם מה נפתח הבוקר?
דווקא עם הירי שהיה אתמול בערב, כמה וכמה פעמים, כמה מתחים לכיוון סדרות, וכל הירי הזה מתבצע מצפונה של רצועת עזה, מקום שצהל הכריז עליו ששולט בו.
למה אתה עושה לי חיים כאלה קלים, תגיד לי דוד, למה?
למה חיים קלים? אתה יודע, אני לא דובר של הצבא, אני אמור לשאול את השאלות האלו, אם שולטים בצפון רצועת עזה, איך יוצא משם ירי וירי מסיבי כזה לסדרות?
אז אני אשאל אותך, איך יכול להיות שמדינת ישראל שולטת ברעננה ויש פיגועים ברעננה? תשמע, צהל, עכשיו, בוא עכשיו נתכנס באמת לדברים, זה שיחה אמיתית, אבל היא באמת חלק מהדברים שכנראה ילוו אותנו לא מעט זמן, עד אשר תסתיים המלחמה באיזשהו שלב. לגופו של עניין, תשמע, אתמול דיווחתי כאן ונסביר את זה במילה אחת, שעל יציאת אוגדה נוספת של צהל, מרצועת הזה, אוגדה 36, אוגדת החוד, שנלחמה שמה במשך 3 חודשים, בעיקר בחלק הצפוני, זו שחצתה את הרצועה לשניים, ממזרח למערב. היום האוגדות מסודרות פחות או יותר בצורה כזאת, שמסביב לרצועה, גם כדי לא לסכן את הלוחמים, גם כדי לאפשר את הפעילות השוטפת של צהל, מסתכלים קדימה. בכל אופן, יש פה מאות אלפי חיילי מילואים, 295 אלף חיילי מילואים גיוסו ביום הראשון של המלחמה. זה מספרים אדירים, מספרים שהמדינה לא ידעה מתחילתה של מדינת ישראל, ולכן מתחילים עכשיו לשחרר. כשמתחילים לשחרר צריך להסתכל על הפעילות המבצעית, ולכן יש פשיטות. וגם אתמול בערב כאשר זיהו את אותו מקור ירי ואת אותו מקום שיגורים, אז פעלו בפשיטה ממוקדת והשמידו את אותו משגר רקטות לאזור שדרות. תשמעו, מה שהולך להיות, מה שקורה עכשיו בצפון רצועת עזה, זה פעילות של גרילה, שניים, שלושה, לפעמים אחד, שני מחבלים שנשארו שם, שזה מבצרם, ועדיין יש בבית שלהם, ושמענו את זה כל הזמן, כל מחבל ש... שיש לו בית שם, כל בית שיש לו מחבל, שני הדברים נכונים, כל בית יש שם, היה שם, לא רק מחבל, כל בית היה שם אמצעי תחמושת, אמצעי חימוש לסוגיהם השונים.
כן, אבל אם ככה, קובי, השאלה מתבקשת, במה זה בא לידי ביטוי השליטה של צהל, נגיד, על צפון רצועת עזה, אם, כלומר, אם נשארו שם עדיין מחבלים, עם משגרי רקטות
נכון,
וכל הדבר הזה.
שהוא יכול להיכנס בצורה חופשית, שזה לא צריך עכשיו 3-4 אוגדות, כמו שהיה בהתחלה, לתמרן מכאן, לדעת שיש לנו בתים ממולכדים, לדעת שיש לנו מנהרות כאלו ואחרות. היום יודעים על כל הדברים הללו, ואז כוח קטן, לא של מחלקה, לא של כיתה, יכול לפשוט למשך 3-4 שעות לנקודת השיגור הזה, לנקודת המידע המודיעיני, כי כל הזמן מתספטים. גם כרגע שאנחנו מדברים, מעל שמי רצועת עזה, פועלים הרבה מאוד כוחות של חיל האוויר מהסוגים השונים. גם מטוסי קרב, גם כלי טייס בלתי מאוישים, גם זיקים למיניהם, גם ראייה של מקמים לסוגיהם השונים, לא נפרט את כל הדברים. בשורה התחתונה, כל הזמן יש עכשיו תצפיות. כלומר, כל מחבל שזז. ראינו אתמול, דוגמה לשאלתך, שני מחבלים שהמיסו רחפנים וחומרי לחימה על מסעית. שניים בסך הכל. רואים אותם מן האוויר, מיד כלי טייס שחיל האוויר מזעיק מישהו אחר שמתאים למשימה הזאת, יורה לעבר המסעית הזאת ומשמיד אותה אחרי שהיא הייתה מוסה בחומרי נפץ, וכוח של קרקעי, כוח של גולני שם שהיה בחלק הקרקעי, רודף אחרי המחבלים הללו ומשמיד אותם. שני מחבלים, כל כך הרבה כוחות, זאת דוגמה לפעילות. אותו דבר קורה גם בצפון. לא. בחלק הראשון, בשלושה חודשים הראשונים, להגיע לתוך המנהרות, של שיפה, לעבור, לפוצץ אותם, להשמיד אותם. זה פעולה שעושים אותם, כולל בחאן יונס. גם הבוקר הזה, לפני כמה דקות, תקיפות של צהל בחאן יונס. זה פעילות עצימה, לא נגמרה שם במלחמה. היא עדיין לא, במלוא כוחה, עדיין שלוש אוגדות פועלות
במלחמה. כן, זהו, אז שתייחס איתי רגע לדברים שאומר אתמול שר הביטחון יואב גלנט. הוא אומר שבעצם התימון הקרקעי בצפון הסתיים, ובדרום אנחנו בדרך לשם, כלומר נקרא ציום. מה זה אומר בעצם?
שוב שאלת אותי שאלה מצוינת. תשמע, היום אני זורם איתך בצורה נפלאה. דקה אחרי ששר הביטחון תשאר עושה סיפור אמיתי, כדאי שהוא יהיה גם באתר. דקה אחרי ששר הביטחון מסיים, אני מתכתב איתו, ועם עוזריו, ועם ראשי לשכתו, אותם אלה שלא ירשו להם להיכנס. והם אומרים לי, אני יכול להקריא לך את המילים שלהם אפילו, זאת הייתה טעות בבחירת המילים, התמרון המסיבי הסתיים, אני מקריא ממילותיו של שר הביטחון אחרי התיקום. בחירת מילים לא נכונה, התמרון הסתיים כשנשלים את המטרות. אז לא יודע למה צער ביטחון
כלומר הסתיים ביוד לא הסתיים בהי, נכון?
נכון, אתה צודק נכון, הסתיים כשנשלים את המטרות נכון, בדיוק על הדבר הזה שאלתי את מי ששאלתי כשהיה לצידי אחד האנשים שמבינים קצת, אמרתי לו תגיד לי איך מצד אחד שר הביטחון מדבר על כך שאי אפשר להשלים את המטרה אחת המרכזיות להחזיר את כל החטופים ללא פעילות מועצת בלי פעילות אש מועצת, מצד שני, אתה אומר שהתמרון יסתיים בקרוב. דקה אחרי זה קיבלתי את התשובה. אז זה בפעם הראשונה שאני משדר את זה, הנה יש לך גם סקופ גם, אבל גם באמת, גם אני ער לדברים הללו, וטוב ששאלת, לא התכוונתי לענות לך, זה, לא התכוונתי לספר על זה, אבל טוב ששאלת, וזה דבר בהחלט
חשוב. אני שואל בשם הציבור, אתה יודע, כי זו בכל זאת שאלות שנשאלות,
לא כל כך... אני, נכון.
לא כל כך הסתדר לי אתמול הסיפור הזה שאמר שאם בעצם מסיימים, אם מסיימים בעצם, אם צהל לנצור את האש ברצועת עזה, אנחנו גוזרים על החטופים גורל של שנים רבות של מסע ומתן מתיש וכל הדבר הזה, ולכן זה לעצור כרגע את האש זו טעות.
ואם דוד הזכרת את החטופים, אז אתמול דובר צהל מדבר על כך שאחד מהחטופים, לפי המידעים שיש בצה"ל, לפחות באמירה שלהם, בדברים שלהם, אחד החטופים ככל הנראה אינו בין החיים, חשש כבד, אני מדייק את לשונו של דובר צה"ל, חשש כבד לחיי שני חטופים, ובהם איתי סבירסקי, זאת אמירתו של דובר צה"ל בנושא הזה.
איך הם הגיעו למסקנה בעקבות אותו סרטון, סרטון אכזרי שהפיץ חמאס אתמול בערב, או שיש להם סימנים מעידים אחרים?
יש להם גם את זה וגם את זה, אי אפשר להסתמך רק על סרטון, כי סרטון תמיד אפשר גם לאבד אותו, אז יש להם גם אמצעים מודיעיניים אחרים, גם את אותם מחבלי נוח'בה ואת אותם מחבלים נוספים שנשבו, והם עדויות משונות, גם אמצעים מודיעיניים, גם בצלאל אמר שלא להתייחס בצורה נכונה יותר מדי לסרטון הזה, אבל מה שדבר טוב בצד השני, שלצד עוד גיבלו גם עוד חיים מנוער גמני, שהיא בחיים, וזה דבר טוב. עוד לגבי השאלה שלך שאיתה היא לא נורא על ידי כוחותינו, זה שקר של החמאס, כך אומר דובר צהל.
כן, אי אפשר להאמין להם לשום דבר. קובי פינקלר, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה קובי.
בוקר טוב.
עכשיו אנחנו עם השר למורשת, הרב עמיחי אליהו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ובשורות טובות.
אמן. אמן ואמן. המלחמה נמשכת, אבל נראה קצת עצימות נמוכה לפחות איך שזה נראה כאן בצד שלנו, או שאנחנו טועים?
אני מקווה מאוד שאנחנו טועים. התחושה גם שלנו היא תחושה לא פשוטה, כשאנחנו שומעים ביטויים קשים בעיניי של שר הביטחון, שהוא רוצה להחזיר את הרשות הפלסטינית, שמדינת ישראל צריכה לחיות ליד לצד מדינה פלסטינית, או רשות פלסטינית חזקה, אז אני מבין ש... יש אנשים שלא הפנימו את מה שקרה פה בשמיני עצרת. כשאני שומע ביטויים קשים, כמו שיחזרו הטפטופים על תושבי הדרום, ואנחנו נצטרך להתרגל לטפטופים האלה, אז אני אומר, אני שומע פה סימנים לא טובים של ראשי מערכת הביטחון, זה מצד אחד. מצד שני, כשאני מדבר עם החיילים בשטח, כשאני מדבר עם קצינים, הדרג מסוים, אני שומע נחישות ורצון להשלים את המשימה עד תומה. אני מקווה שהרוח של העם, הרוח הבריאה והנורמלית, היא זו שתנצח, לא החולשה תנצח, לא הרפיון ינצח, כל מקום שאנחנו מגלים רפיסות, אנחנו רואים אחרי זה מיד פיגועים וחולשה מזמנת.
השר אליהו, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, כמי שמסכים איתך שהרשות הפלסטינית זה רשות שתומכת בטרור, שמשלמת למשפחות
מחבלים,
רשות טרור, היא משלמת משכורות למשפחות המחבלים וכל הדבר הזה, והיא לא צריכה להיות ברצועת עזה. מה כן? מה כן צריך להיות ברצועת עזה? שמעתי עכשיו את הדברים שלך נגד הדברים שאמר שר הביטחון.
מי ינהל את רצועת עזה?
מה האופק? כלומר, מה הנקסט? לאן אנחנו ממשיכים מכאן?
שאלת היום שאחרי.
אנחנו, חברים, זה די פשוט. אנחנו.
אנחנו נשלוט, אנחנו ננהל שם את החיים שלהם.
אנחנו צריכים להפסיק לתת את האחריות על החיים שלנו בידי מרצחים.
מה זה אומר אנחנו? ממשל צבאי?
אנחנו, זה מדינת ישראל.
איך?
מה זה אומר מדינת... זה אומר, כל הדברים שדיברנו עליהם בצורה נורמלית, זה אומר להחזיר את הממשל הצבאי לשם, זה אומר להקים שם יישובים בתהליך הדרגתי, זה אומר בהחלט לשלוט על רצועת עזה, לא יהיה ברצועת עזה מה שיש בה עכשיו, וגם לא יהיה ביהודה ושומרון, ולהפסיק לדבר דמיונות על מדינה פלסטינית, לא תקום לצידנו מדינה פלסטינית, הם תומכי טרור, 85% מאנשי הרשות הפלסטינית, תומכים ברצח שהיה בשמחת תורה. מי המשוגע, מי החסר אחריות, שחושב לתת להם את השלטון הביטחוני על החיים שלנו? ולכן אני אומר, מה לא למדנו ממה שהיה שם?
ולכן אתה אומר שאנחנו, מדינת ישראל צריכה לשלוט על 2 מיליון עזתים שנמצאים שם ברצועת עזה?
למה 2 מיליון? רבים מהם יוצאים כבר עכשיו, אני קורא פוסטים שלהם שהם יוצאים עכשיו, זה נכון שלצאת למצרים זה עולה להם $6,000 או $10,000, או אני לא יודע מה. אנחנו צריכים לאפשר הצביעות הזו של העולם, שמדבר על, בכל מקום על, 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 על פתיחת גבולות, ולא מאפשר לעזתים האלה ללכת למצוא מקומות אחרים, שבהם הם יכולים לחיות, בלי ששלטון החמאס מחנך את הילדים שלהם לרצוח, בלי ששלטון החמאס קובע להם את תכני הלימודים, בלי ששלטון החמאס מהלך עליהם, זה צביעות לא נורמלית, ואנחנו צריכים לדבר בשפה מוסרית, שהעולם יתיישר על פי המוסר היהודי, האלוקי, שהוא הרבה יותר מוסרי מכל תפיסות העולם המעוותות שגרמו והובילו אותנו לטבח.
ועד כמה לדעה שלך שאתה משמיע אותה כאן עכשיו בשידור, שהיא הדעה, אני חייב לומר לך, אתה מדבר ואני מקבל המון תגובות מהציבור שאומרים שאתה בעצם צודק במה שאתה אומר עכשיו, אבל עד כמה לדעה שלך יש תמיכה בקרב ממשלת ישראל. אתה יודע מה, מהאגף הימני, מהימין מלא מלא.
הייתי שואל את השאלה האחרת, הייתי שואל עד כמה שרים בממשלת ישראל מנותקים, עד כמה שרים בממשלת ישראל מנותקים מרחשי לב הציבור, הייתי מחדד את זה.
בסדר, אבל אני רוצה לשאול אותך, שר עמיחי אליהו, אתה כל, לדעתי, בין הבודדים בממשלה שמדבר בסגנון הזה, בשפה הזאת, ואתה חוטף לא מעט ביקורת, גם מארצות הברית, גם ממקומות אחרים, מדברים עליך, על כל האמירות שלך. עד כמה לדעה הזו שלך שברצועת עזה ישראל צריכה לשלוט, יש תמיכה בקרב הממשלה?
אני חושב שככל שאנחנו נדבר על זה, אנחנו נייצר את הלגיטימיות לדבר בשפה הזו. לא לגיטימי היה לקרוא להם נאצים במשך שלושה עשורים, ולמחרת צמחת תורה, ראש הממשלה קרא להם נאצים, והציבור קורא להם נאצים. ואני חושב שככל שנדבר את זה, וככל שפחות נהיה היסטרים, ממה יגידו, אנחנו נייצר את המציאות.
ואתה יודע מה ראש הממשלה חושב בהקשר הזה של מי ישלוט שם? כי עד עכשיו הוא דוחה פעם אחר פעם את הדיון של היום שאחרי בקבינט.
אני חייב לומר, אני לא מהמפלגה של ראש הממשלה, ויש לי הרבה מאוד ביקורת על דברים מסוימים שהוא עשה בעבר, או אני מאוד מעריך את האיש. אני אומר לכם, בתוך תקופת המלחמה, בן אדם יושן שלוש שעות בלילה, נלחם נגד הסתה מטורפת מבית, ולחצים מטורפים שיש לו מצד ארגוני שמאל, וגם לחצים בעולם כולו. הערכה שלי, אני מאמין שהוא חושב בדיוק כמו שאנחנו מדברים, כמוני, כמוך, כמו אחרים, רק שהוא טיפה יותר דיפלומט, ויש לו את הדרכים שלו לבוא ולקדם את הדברים האלה, וככל שאנחנו, בימים, נדבר, נאמר, המלך הוא עירום, נאמר בפירוש, המלך הוא עירום, ואסור לנו להיכנע לתפיסות עולם שהיום מביא את המשוחה הדיונים, שר הביטחון, ככל שאנחנו נאמר את זה, וזה יהיה נורמטיבי לדבר את זה, ולא נפחד לומר את הדברים הברורים שכל העם אומר אותם, אני חושב שגם ראש הממשלה ירגיש שיש לו גיבוי מהעם.
טוב, זה בעניין של רצועת עזה. עכשיו אני רוצה כן לדבר איתך על הפיגוע שקרה אתמול ברעננה, וישר שמענו את כולם מדברים על זה שמי שמעסיק שבחים צריך לסגור לו את העסק, וצריך להעמיד אותו לדין, והוא פוגע בביטחון ישראל וכל זה. אני רוצה לשאול אותך, מה עמדתך לגבי הדרישה או בעצם הבקשה של שר הביטחון ואחרים להכניס פועלים מיהודה ושומרון לתוך תחומי מדינת ישראל? מה אתה חושב על זה?
צריך להוסיף, בטיעון של אם לא ניתן להם פרנסה הם יעשו יותר טרור.
אז אני אגיד את זה במשפט מאוד מאוד קצר. הניסוי נכשל בטרם התחיל. זה לא, אין פה בכלל סימן שאלה. יש אנשים שאנחנו מזלזלים בהם, זה הגזענות של הציפיות הנמוכות, מה שאמר עמית סגל. הם אומרים מפורש שהם רוצים לפגוע בנו. הם אומרים מפורש שהם רוצים לרצוח אותנו. הם אומרים מפורש שהם תומכים בחמאס. מה עובר לנו בראש? אני מנסה להבין איזה מנגנון השמדה עצמית עובר לנו בראש, שאנחנו מתחילים להסביר לעצמנו שאם רק ניתן להם פרנסה, ורק ניתן להם עבודה, הם לא ירצחו אותנו. הם אומרים
פשוט, אחור. הזיכרון הנה. שלנו קצר, וחזרנו מהר מאוד ללפני השביעי באוקטובר.
כן, לפני שמחת תורה.
לא מייצרים שקט באמצעות רפיסות, אנחנו צריכים להבין את זה רק בהרתעה, וזה מדהים אותי שאותו שר ביטחון, שאומר את המשפט שאני אומר עכשיו, אומר את זה בצד אחד, מתנהג גם בצד ימין בצורה כזו בהרתעה, וביד שמאל מדבר על רפיסות.
וזה לא רק שר הביטחון, זה מי שמאחוריו, זה מערכת הביטחון, זה שבק וצהל שמטפטפים לו את זה ללא הרף.
אני, אתה יודע מה, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני לא מצליח להבין את הדואליות הזו, זה לא מורכבות, זה דואליות שהיא סותרת אחת את השנייה. תשימו לב, כל מקום שגילינו חולשה, ישר אחר כך קיבלנו פיגוע. כל מקום שגילינו רפיסות, שידרנו להם, אנחנו מזמינים פיגוע. תקשיבו למה שאומרים ברשתות בעולם, תסתכלו למה שכותבים בתוך הטלגרמים שלהם. כשהם מזהים אצלנו חולשה, והם מזהים אצלנו חולשה,
כן.
אז הם פוגעים בנו, הם, זה ממש כאילו...
בואו נדבר על חולשה אחרת שהם מנסים פה לשדר, וזה הלחץ גם של מתי החטופים של רונן צור, וגם של... התקשורת המאוד לא, מאוד שמאלית כאן בישראל, שעם הדרישה של לא מעט גנרלים שמופיעים בכל מקום, להפסיק את המלחמה כדי לשחרר את החטופים. מה אתה חושב על, על המחשבה הזו והאמירה הזו?
יותר מזה, אחד מהם אמר שצריך להניף דגל לבן מול חמאס, כן. כדי לשחרר את החטופים.
אני באמת שואל, יש פה אדם אחד במדינת ישראל, אחד, שפוי. אני לא מדבר על כל אותם גנרלים שהבטיחו לנו שרק נצא מעזה ויבוא השלום והביטחון. אני מדבר על אנשים שפויים. האם יש כאן בן אדם אחד שפוי שחושב שאם אנחנו נרים דגל עכשיו לחמאס, אנחנו נקבל את השבועים שלנו חזרה, את החטופים שלנו חזרה. אני באמת שואל, מאיפה הזאת בכלל לטעון את הטענה הזו? הרי השבועים האלה לא באו כשנלחמנו בחמאס. לא באו בגלל שנכנסנו להם מסעיות. הם באו כשהכנסנו להם מסעיות. קיבלנו חזרה את החטופים רק כשעשינו שם מצור. רק שלא היה שם מים, ולא היה שם חשמל, ולא היה שם דלק. רק אז החמאס נשבר. אנחנו היום נותנים לחמאס את החמצן. אנחנו, הם, אותם קולות של גנרלים, שאני לא יודע מאיפה הם מקבלים את ההזיות האלה, שאם רק להרים דגל לבן, החמאס יחזור וייתן פה, ייתן לנו את השבועים חזרה, ויחזור לחיות עם יונה ועלה של זית. בכל בית שם, יש שם שטחים של כל מדינת ישראל, לא של יהודה ושומרון, לא של עזה, הם רוצים לעשות לנו ג'נוסייד. הם רוצים לשחוט את כולנו, הם גם לא מסתירים את זה. אז מאיפה מגיעה ההזיה הזו? מאיפה מגיעים אותם אנשים חסרי אחריות, שהיו חתומים על ההתנתקות, שהיו חתומים על אוסלו, שהיו חתומים על השקר הכי גדול שידע מדינת ישראל, המציאו פה עם מחדש, עם שלא היה, מאיפה הם מקבלים את הזאת או בכלל לפתוח את הפה ולהגיד למדינת ישראל איך להתנהל? אני במקומם הייתי חובר את עצמי באדמה ומתבייש עושה תשובה עד שארית סוף ימי. זה מה שקרה, כל מה שקורה פה זה אשמת אותם גנרלים חסרי אחריות שהביאו אלינו את ההתנתקות, את אוסלו, את גירוש גוש קטיף, את כל הזוועות שצמיחו פה את המפלצת הזו.
טוב, תגיד, אתמול עבר התקציב, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל להגיד ברכות על התקציב, לשאול אותך, יש איזה הישג משמעותי, משהו חברתי בתקציב הזה?
אני חושב, אני גם במסדרונות של עד שהתקציב עבר, שוחחתי גם עם בכירים באוצר. שוחחתי עם, קודם כל אני חייב לומר, יש נטייה תמיד לומר שכל פקידי האוצר הם אנשים לא מוסריים ורעים. אני מתרשם שיש ביניהם הרבה מאוד אנשים טובים שבאמת דואגים למדינת ישראל.
השאלה מי משפיע באמת על שר האוצר ועל הממשלה, הפקידים הטובים או האלה הפחות?
אני חושב שבסך הכל הדברים הולכים לכיוון נכון. ההתרשמות שלי שגם המס שהושט על הבנקים, הרי הבנקים בעשורים האחרונים, הרווחים שהם קפצו מכמה מיליארדים בודדים.
קח את השנה האחרונה, מאז עליית הריבית הדרמטית, כבר שנתיים, הם מרוויחים מיליארדים.
גם ככה הם מרוויחים מיליארדים.
כן, גם ככה, נכון, עוד קודם לכן, אבל עכשיו במיוחד, כן.
עכשיו okay. זה מדובר בעשרות מיליארדים, אנחנו מדברים על 20-30 מיליארד, זה המחירים שהם רווחים, אז קודם כל, אז לקחו מהם, ובצדק.
הם מעט מדי, מיליארד נקודה שלוש מכל הבנקים ביחד, כשכולם ייכנסו מתחת לסמיכה, כמו שקוראים לזה, זה טיפה בים.
אני חושב שזה יותר, אבל בטח יושב במספרים האלה יותר ממני. הערכה של הפקידים באוצר שכרגע, מדינת ישראל תעמוד, ולא רק זה, אחרי המלחמה תהיה צמיחה, מלחמות ישראל בדרך כלל בסופו של דבר מובילות אחרי זה לצמיחה גדולה במשק, זו הערכה שלהם, כמובן שזה מאוד מאוד תלוי מה יתפתח בזירה הצפונית, והזירה הצפונית, אני מקווה מאוד, שכמו שפתחנו את השיחה ואמרנו שצריך להכריע את החמאס ולא להתחיל לגמגם, היא תקבל את העידוד שלה או את ההשפעה שלה, מההכרעה בזירה הדרומית. כל עוד לא צהל לא מבין את הנקודה הזו, הוא מושך אותנו, לא צהל.
רגע, בדרך דיפלומטית אתה חושב או בדרך צבאית?
אני חושב שברגע שאנחנו מכריעים בדרך צבאית, בדרום יהיה לנו הרבה יותר קל להכריע בדרך צבאית, גם בצפון. וכשאני מדבר, אם רוצים להגיע בדרך דיפלומטית, כמו שראש הממשלה מצפה, זה אומר אזור חיץ שלא, שאין שם המגורים, לא דמיונות, ולא סיפורים, ולא להסתמך על כל מיני גדרות, על כוחי ועוצם ידי. כן, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וידעת כי השם הלוקח, הוא נותן לך את הכוח לעשות את החיל הזה. זה מה שצריך לעשות, זו הבנה שחייבת להיות בבסיס המערכת. אגב, ראינו את זה, היום אנחנו הרבה יותר חזקים, הרבה 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 יותר חזקים, ממלחמת ששת הימים. אנחנו הרבה יותר חזקים ממלחמת השחרור. ולמרות שאנחנו כאילו יותר חזקים, יש לנו הרבה יותר חיל, הרבה יותר כוח, הרבה יותר צבא, ואנחנו מתמודדים מול חבורת של חמאס, ולא מול שש צבאות ערב, ולא מול כל העולם הערבי, אנחנו לא מצליחים להכריע אותם, והסיבה היא פשוטה, אני חושב, הרוח, הרוח, המורשת, הערכים שלנו.
ורק סייעת הדשמיה.
הקריאה שלנו בשם השם. תסתכלו את החיילים בשטח, איך הם קוראים בשם השם. תסתכלו את העם הזה, איך הוא קורא בשם השם. ותקשיבו במקומות הבכירים. תראית, אנחנו ואנחנו ואנחנו. וידעת כי השם הוא לקוח, הוא נותן לך את הכוח לעשות את החיילה. זה הבנה, זה הבנה.
טוב, מקווה שמי שצריך להבין את זה גם כן, יש עוד כמה אנשים במדינה שעוד לא הבינו את זה, ושרק יהיו בשורות טובות.
המשפטים החזקים הללו, אנחנו מסיימים איתך את הרעיון הזה, השר הרב עמיחי אליהו, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
תבורכו, בשורות טובות לכל עם ישראל.
אמן ואמן. לפני שאנחנו יוצאים לפרסמות וחייבים כבר לצאת, דיברנו איתו עם השר אליהו גם על עזה ורצועת עזה ופלסטיני, ויעבדו ויעשו חיל כספי והכל יהיה בסדר. שלחתי לך אתמול, מישהו שלח לי כותרת של עיתון ידיעות אחרונות מלפני 29 שנים, תשנ"ה, זה היה שנה וחצי אחרי הסכמי אוסלו, כשהתקשורת הישראלית כאן חגגה על ההסכמים עם הפלסטינים, והכותרת היא, בקרוב רצועת עזה תתחרה בסינגפור, יוקמו פארקים תעשייתיים על גבול רצועת עזה, הראש היהודי המציא פטנטים והפועלים מהשטחים ייתנו עבודה זולה. איפה החלומות האלה ואיפה זה? לא היה, לא נברא.
איזה סינגפור רוצים לעשות לחיות?
30 שנה לא עשו פה סינגפור, אז עכשיו הם רוצים לתת להם להמשיך לשלוט על ה... פשוט לא יאומן. התקשורת חסרת האחריות של מדינת ישראל, שהם... טוב. כשתוקם ועדת חקירה צריך גם לטפל בעניין הזה של התקשורת. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
כמה אתה מרוצה מהתקציב שאושר אתמול בממשלה?
תראה, אני מרוצה מכך שאתה יודע, אנחנו תקופת מלחמה, ואנחנו צריכים להשקיע גם בביטחון, גם ברפואה, גם בבריאות הנפש, בכל הנושאים של שקשורים לכך, רווחה, פנים, כל אלה יש עלייה, מעלים את התקציב בתחומים האלה. אלה דברים שהם חשובים לשנת המלחמה, ולכן התקציב הזה הוא תקציב שנת מלחמה, הוא לא תקציב רגיל. אני כבר אומר לכם שאם יש, שכולנו מסכימים ומבינים שחייבים להעלות את תקציב הביטחון, וזה דבר נכון, אני כן חושב שדבר הרבה יותר ראוי זה שיהיה הרבה יותר שקיפות בתקציב הזה. התקציב הזה חייב להיות מנוצל בצורה המיטבית לצורכי המלחמה, ושוב, בצורה המיטבית לצורכי המלחמה.
כלומר, למה אתה מתכוון, חבר הכנסת קלנר, שקיפות בתקציב, תקציב הביטחון? שיתחילו לפרט לציבור לאן כל שקל הולך?
אני לא חושב שצריך לפרט אולי גם לכל הציבור על כל שקל, כי בוודאי יש דברים שעדיף שאנחנו, שישארו קצת הרבה סוד, אבל בצורה המערכתית, בגדול, כן, אנחנו כן רוצים לדעת לאן הולך כסף, אנחנו צריכים כסף לפגזים ולתותחים ולמילואים, ולא שדברים בטעות ילכו למקומות שהם פחות יעילים, ואנחנו צריכים... לשם צריכים ללכת, שם צריך ללכת הכסף. אין יותר פרות.
אתה יודע, כי אם אנחנו כבר מדברים, ואתה מדבר על הנושא הזה, התלהבנו כאן בישראל מכל מטוס תובלה אמריקני שנחת כאן עם תחמושת, וכל אחד שאל את עצמו, איפה כל הכסף שהיה במשך שנים למערכת הביטחון, בשביל להצטייד בעוד ועוד ועוד תחמושת? לאן הכסף הזה הלך? למה לא הייתה לנו מספיק תחמושת שהיינו צריכים את העזרה ואת הסיוע ממש על הימים הראשונים של המלחמה הזו מידידתנו הגדולה ארצות הברית?
אלה שאלות מצוינות שיצטרכו להישאל ולהיבדק, ולכן אני אומר שבגלל שאנחנו במציאות הזאת תפחה לכולנו על הפנים, אנחנו צריכים לבוא ולראות איך הכסף הגדול הזה, שהוא כסף אגב הוא לא כסף שגדל על העץ, הוא כסף שמגיע מאזרחי ישראל, הוא כסף של מדינת ישראל, הוא כסף, והכסף הזה מנוצל בצורה המיטבית. אני לא יודע ולא רוצה להגיד מה ממו קרה ולא קרה. דבר אחד אני אומר, אין דבר כזה מערכת ללא בקרה, ללא שקיפות, דבר כזה שמערכת... ומנהלת את עצמה, וכולם צריכים לעמוד ולהצדיע.
כלומר, אתה אומר, אין לי בעיה עם זה שהגדילו את תקציב הביטחון, בגלל המלחמה, להפך אתה מעודד את זה, אבל אתה מצפה יותר שיהיה לזה שקיפות, ושהכסף ילך בתוך מערכת הביטחון לדברים הנכונים והנחוצים ביותר.
בדיוק, שקיפות ובקרה.
ובתוך זה אתה כולל גם כן את הפנסיות התקציביות שגדלו בשנים האחרונות?
הפנסיות התקציביות זה עוד דבר שהוא צריך התייחסות בפני עצמה. זה דבר שלא יש להתייחס בפני עצמה. אנחנו בתקופה קשה, בתקופה של חירום, לטעמי כל כולם צריכים להיכנס מתחת האלונקה, ובוודאי אלה שיש להם. אז בכירי המגזר הציבורי צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, כל מי שפנסיות תקציביות בוודאי ובוודאי.
טוב, דיברנו הרבה על התקציב, אני רק צריך שאלה לסיום, חבר הכנסת קלנר, אני מבין שזמנך ממש קצוב. מה עמדתך לגבי חזרת העובדים מיהודה ושומרון, הפלסטינים, שרוצים להכניס אותם לכאן, לתוך תחומי ישראל? מה עמדתך בנושא?
בדקתי את הדברים. לא הייתה החלטת ממשלה, לא הייתה החלטת קבינט, אין דבר כזה, ואני כמובן נגד, החיים שלנו הם יקרים מאוד, חיי אזרחינו יקרים מאוד, אנחנו ראינו מה קורה פה במדינה, ומי האנשים האלה שגרים שם, ובמה הם תומכים, ובמי הם תומכים, וכן, 85% תמכו בטבח בחמאס ביהודה ושומרון, והנושא הזה של לקנות שקט בכסף, לקנות שקט בזה שיהיה להם רווחה כלכלית, הדבר הזה נכשל. הוא נכשל בעבר, ואנחנו לא רוצים את הכישלונות האלה בעתיד. מספיק. שלמנו די.
כן. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. שואלים אותי לא מעט מאזינים, לפני שנפנה למוטי אלפרין, שואלים אותי אם לא מעט מאזינים, מה אתה מדבר כל הזמן על הפנסיות התקציביות, על מה מדובר, כמה מדובר? אני רואה כותרת בכלכליסט מלפני כמה חודשים, שהחשב הכללי באוצר מעריך כי בשנת 23, שהסתיימה לפני כמה שבועות ושבועיים, מדינת ישראל תשלם כמעט 30 מיליארד שקל, רק בשנה החולפת, על פנסיות תקציביות, לבחירים מערכת הביטחון לשעבר, ושופטים וכן, ועוד ועוד ועוד. 30 מיליארד בשנה פנסיות תקציביות, זה פנסיה צוברת, זה לא כמו הפנסיה של כל האזרחים.
נכון, והשאלה המתבקשת, במה זה תורם למדינת ישראל ולביטחון שלה? ולמה כל כך הרבה כסף מתוך תקציב הביטחון צריך ללכת לפנסיות תקציביות? וצריך להזכיר לציבור שבני גנץ, כן? דאג שישב בממשלה הקודמת, להגדלת הפנסיות התקציביות, לא עולה הקמת מפעל ייצור מיירטים לכיפת ברזל, או מפעל לתחמושת, או כל הדברים הללו, הוא נאבק על זה, הוא כמעט הפיל ממשלה על הדבר הזה, על הגדלת הפנסיות התקציביות, וזה כותרת, אתה יודע, ששייכת לבני גנץ, זה הטיפול שלו.
בהחלט. באולפן שלנו בבני ברק יושב מוטי אלפרין, כתבנו בכנסת, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתמול ישיבת ממשלה שאישרה את תקציב המדינה, הרבה ציטוטים משם, תן לנו ככה כמה מעניינים.
כן, אז ישיבת הממשלה הזאת למעשה נערכת יומיים, היא מתחילה ביום ראשון, ואז צריכים לעצור את זה באמצע, בגלל שהשרים צריכים לחזור הביתה בסופו של דבר. היא מסתיימת כשמאשרים את התקציב, אבל הישיבה הזאת כוללת בתוכה הרבה עימותים בין השרים, גם עימותים בין עימות חריג למעשה, שאפשר להגיד, בין שר הכלכלה ניר ברקת למזכיר הממשלה יוסי פוקס. למעשה ברקת דורש שם בישיבת הממשלה, הוא שואל את נתניהו, אני שומע שרוצים להכניס פועלים פלסטינים מיהודה ושומרון, זה נושא שגם אתם דיברתם עליו הבוקר, נתניהו טוען שהוא רוצה לעשות פיילוט כזה בכל מקרה, ברקת שואל אותו, מה עם הדבר הזה? אני לא מסכים, צריכים לדון על זה, זה לא, אי אפשר להכניס פועלים פלסטינים לפני שעושים דיון עם כל השרים, ונתניהו גוער בו, אומר לו, זה לא הפורום לדון בזה בישיבת ממשלה שכל השרים נמצאים, אנחנו צריכים לדון בזה בפורום מצומצם יותר. עכשיו, ברקת אומר לו, מה זאת אומרת, זה לא המקום לדון, אנחנו צריכים לכנס את הקבינט החברתי-כלכלי, לא כינסת איזה כבר חודש, ובשלב זה, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, בצורה חריגה, צועק עליו, השר ברקת מספיק, אנחנו נדון על זה גם בקבינט החברתי-כלכלי, אבל קודם בקבינט המדיני-ביטחוני, כי זה נושא רגיש. זה עימות אחד שיש שם, אמירה נוספת מעניינת של השר מאיר פורו, שהוא תוקף שם את פקידי האוצר, כי הם קיצצו לו בצורה משמעותית את התקציבים. הוא אומר, ממשלת הימין מלא מלא, לקחה לי כסף, מה יצא לך מזה נתניהו מהממשלה הזאת, אם בסוף גם פקידי האוצר וגם היועמ"ש ובג"ץ שולטים בממשלה, ככה זה השר מאיר פורו שאומר שם, והנושא העיקרי שלטעמי לא תפס מספיק כותרות, זה שר הביטחון יואב גלנט. צריך להגיד, שמענו מלא איומים מצד השר איתמר בן גביר ועוד כל מיני שרים שהם לא הצביעו בעד התקציב, והם קיבלו תוספות ולא קיצצו להם בכספים, אבל האיום המשמעותי ביותר היה דווקא מצד שר הביטחון יואב גלנט, הוא ממש לפני שהיו צריכים להצביע על התקציב, הוא אומר שם לנתניהו, חסר לי כסף, אני לא מוכן להצביע בעד התקציב, ונתניהו מחליט לעצור את הישיבה, הוא ממש נועל אותה למשך 3.5 שעות, יושבים גם נציגי שר הביטחון עם נתניהו ועם נציגי אגף התקציבים של משרד האוצר, הם דנים שם ובסוף מחליטים להעלות את תקציב הביטחון. צריך להגיד, כמובן, תקציב הביטחון בזמן מלחמה זה הדבר החשוב ביותר שיש. הולכים לקבל שם תוספת של 70 מיליארד שקלים, משהו כזה. כמובן, רוב הדברים זה להוצאות המלחמה, אבל גם לפיתוח הלאה של מערכת הביטחון. ונתניהו למעשה מבין שאם שר הביטחון לא מצביע איתו בעד התקציב בזמן מלחמה, כשישראל נמצאת במספר זירות, זה דבר משמעותי ביותר, והוא החליט לאשר לו את כל העלות.
אוקיי, תודה מוטי.
התקציב עבר,
בסופו של דבר עבר. אבל רק צריך להגיד, זה עכשיו יגיע לכנסת, גם שם נראה כל מיני עימותים ואיומים.
בסחר מחר, כרגיל בדיוני תקציב. מוטי, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8.48, עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה וחבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת זאב אלקין. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מדברים הרבה על היום שאחרי, מה יהיה ברצועת עזה, מי ישלוט. דיבר כאן מקודם השר מיכה אליהו על כך שישראל צריכה לשלוט שם שלטון מלא. אבל בכל השיח הזה, אני חושב שדבר אחד פחות מדברים עליו, אתה שם לב כן מדבר עליו, זה מערכת החינוך שמה, בעיקר עם הזרוע של האום, שהשם שלה זה אונרה. וראינו במלחמה הזו, עם כל מה שהצבא חשף בתוך עזה, כמה האונרה הזה, הגוף של האום, הוא חלק מחמאס. אתה גם רואה את זה כך?
בהחלט. בנתונים שנחשפו גם בעבר, ועוד יותר בעיון שהיה בוועדת משנה בראשותי, היה ברור לחלוטין שחמאס חודר את האונרה, שולט באונרה על ימין ועל שמאל. הרבה אנשי תנועת חמאס בעלי תפקידים ניהוליים באונרה, כולל אפילו ביניהם חלקם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס, כולל חלק תפקידים אפילו שמומלים תפקידים כאלו או אחרים. ולכן אני בכלל באופן כללי טוען כבר תקופה ארוכה, עוד לפני תחילת התמרון בעזה, שבמקביל לזה שאנחנו צריכים להבין איזו אלטרנטיבה של שלטון אנחנו רוצים לבנות ברצועת עזה, עוד קודם אנחנו צריכים לשים לעצמנו מטרה של חיסול הזרוע האזרחית של שלטון החמאס. כי מה קורה היום? רוב מוחלט של מחסות אונרה, כולל בצפון הרצועה, איפה ששלטנו עד לפני שבועיים, כן, באופן די מלא, כולל שם מי שמנהל את המחסות שבהם נמצאת חלק גדול מאוד מרצועת, אוכלוסייה של רצועת עזה, אולי 50%, זה לרוב אנשי חמאס. עכשיו, מה קורה? תושב עזה רגיל, בחיים שלו לפני 7 באוקטובר, היה תלוי בחמאס ב-20%, 30% מהחיים שלו, חינוך, מסגדים, אבל הייתה לו עבודה, היה לו בית, הייתה לו משפחה, חמולה שלו. עכשיו, כשהוא במחסה, הוא תלוי ב-100% במי שמנהל את המחסה, כי מי שמנהל מחסה יקבע כמה אוכל, כמה מים הוא יקבל. ואז באופן פרדוקסלי, כשאנחנו לא מתערבים במצב הזה, מה אנחנו מייצרים? אנחנו מחזקים את שלטון חמאס בעזה, לא מחלישים אותו, אלא במקביל לפעילות צבאית שלנו, ובמקביל למטרה ששמנו לעצמנו שחמאס יותר לא ישלוט בעזה, אנחנו בונים את שלטון חמאס ברצועת עזה.
אז מה אתה מציע, חבר הכנסת אלקין? מה אתה מציע? לשלול את הסמכויות מאונרה ולהקים סוכנות אחרת של האום שם? ואז זה גם יהיה חמאס.
קודם כל, לטווח ארוך, ברור שאין לנו שום אינטרס להמשך פעילות של אונרה, בגלל האופי של אונרה. זה לא רק גוף שחמאס שולט בתוכו, זה גם גוף שהוא חריג מאוד, הוא למעשה, מטרה שלו, כן, זה להנציח את הבעיה של הפליטים הפלסטינים, במקום ליישב אותם ולפתור בעיות, הוא רק מנסה לייצר בעיות ולשמר אותם. אגב, אף פליטים משום מקום, כן, לא מטופלים בדרך הזאת כמו שאונרה מטפל בפליטים פלסטינים. ההגדרות מה זה פליט לפי הכללים של האום בכל המקרים האחרים חוץ ממקרה שלנו לא עוברים בירושה מדור לדור. אין מטרה לשמר מחנות פליטים, המטרה היא ליישב את האנשים ולפתור להם את הבעיות. הכל עובד אחרת, ולכן אונרה הוא גוף רכוב מלכתחילה, מערכת חינוך שלו.
אז אני מחדד איתך את השאלה עוד יותר, צריך להקים גוף חדש שם?
אז מבחינה אסטרטגית ברור, אפילו לא צריך להקים גוף חדש, אנחנו צריכים לדרוש מהאום שסוכנות רגילה שעוסקת בפליטים בכל העולם תטפל גם בפליטים הפלסטינים לפי הקריטריונים וכללים שלה, ואז המצב ישתנה. אבל עוד לפני שאני מסתכל לטווח רחוק, כי אני אסטרטגית, אני אגיד לכם משהו עוד יותר פשוט. אנחנו צריכים לגרום למצב שאין בעלי תפקידים ניהוליים באונה, שהם אנשי חמאס, בצורה מאוד פשוטה. כששלטנו בצפון הרצועה, מה שהיינו צריכים לעשות, זה להיכנס לכל המחסות האלה. גם ככה לחלקם נכנסנו ומצאנו שם נשק ותת קרקע והכל. אבל היינו צריכים לבוא לכל אחד מהמחסות האלה, לשבת עם מנהל המחסה ולבדוק אותו, אם הוא חבר תנועת חמאס או לא. חמאס היא תנועה מאוד מאורגנת, יש לה רשימת חברים, אפשר בקלות לבדוק מי חבר מי לא, וכל מי שיתברר שהוא בתפקיד ניהולי והוא חבר תנועת חמאס, לעצור אותו, לשלוף אותו.
טוב, הדבר הזה כנראה שהוא לא נעשה, ואני רוצה להתקדם איתך ברעיון הזה כי אין הרבה זמן, וכן לשאול אותך חבר הכנסת זאב אלקין, אחרי הפיגוע שראינו אתמול ברעננה, עמדתך על הכנסת פועלים פלסטינים מרחבי יהודה ושומרון לתוך שטח מדינת ישראל?
אני חושב שהפיגוע הזה רק עוד יותר הוכיח מה שטענתי גם קודם, שזה לא הזמן לכניסה של הפועלים הפלסטינים, כי אנחנו נמצאים בזמן מלחמה. ברמה יומיומית אוכלוסייה פלסטינית ביהודה ושומרון עוברת שטיפת מוח, בעל ג'זירה ורואה את התמונות מעזה ומספרים לה שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה ופוגעים בעם הפלסטיני. היא שומעת את זה במסגדים. התמיכה בחמאס אחרי 7 באוקטובר גדלה ביהודה ושומרון יותר ממה שברצועת עזה. אז השאלה...
כן, אבל כשאומרים לך גורמים בתוך מערכת הביטחון שהעסק שם מבעבע וצריך לדאוג להם לפרנסה, לעבודה, וראש הממשלה נתניהו אומר צריך לקיים פיילוט בעניין הזה, מה אתה חושב על זה?
אז יש לי לזה כמה תשובות. אחת, אני לא מאמין בקונספציה שהיינו גם לגביה ברצועת עזה, וגם אז הייתי סקפטי, שניסיון, מה שנקרא, לקנות את הביטחון שלנו בכסף ובפרנסה או עובד, אנחנו הכנסנו פועלים מרצועת עזה, בדיעבד מה התברר שהם שימשו ככלי בידי חמאס לאיסוף מודיעין ולכל מיני דברים אחרים שהכינו את המתקפה הזאת בשביעי באוקטובר. אז לכן כל התפיסה הזאת, נכניס פועלים ואז הם יירגעו ולא יעשו לנו שום דבר, רק תפיסת פרוטקשן כזאת, כן?
ואני מוכרח לומר שאתה וגם גדעון סער בדעה הזו כבר לא מעט זמן, אבל את בני גנץ אני לא שומע בשפה הזו. הוא ראש המפלגה שלכם.
נכון,
הוא
נעכשיו.
לא המפלגה שלנו, הוא ראש רשימה שלנו, כי אנחנו שתי מפלגות שלנו.
נכון, אוקיי, ראש הרשימה. הוא לא חושב.
אנחנו כחול לבן, מפלגת מרכז של בני גנץ, ותקווה חדשה שהיא מפלגת ימין ממלכתי כזה. של גדעון סער.
טוב, אז הנה, כבר בצלאל מדבר על אותה מפלגה, ואתה אומר שאתם, הוא ראש הרשימה עם שתי מפלגות, וכאן אני רוצה לשאול אותך.
תמיד היינו ככה,
מהרגע... נכון, נכון. אמרת לפני שבועיים, חבר הכנסת אלקין, שזה לא נכון לצאת מהממשלה, אבל יש דיבורים בתוך המחנה הממלכתי, לצאת עם סיום המהלך הצבאי העצים. אתה גם חושב ככה? שצריך לצאת מהממשלה
קודם, כבר? קודם כל, לפני זה, בואו נדבר על עצם סיום מהלך צבאי עצים. אני חושב שאנחנו רוצים מהר מדי, בלי למלא הישגים. הרי תסתכלו מה קרה, אנחנו אתמול יצאנו ממחנות המרכז. לא הגענו שם להישג דומה לצפון רצועת עזה. לא השתלטנו על כל השטח של מחנות המרכז, לא פירקנו את כל הגדודים של חמאס שהיו שם, לא טיפלנו אפילו בתת קרקע הגדול האסטרטגי שהיה שם. לשיטתי גם בצפון עזה לא סיימנו את העבודה ויצאנו מוקדם מדי, כי היינו צריכים לטפל בזרוע אזרחית ובתת קרקע. אבל לפחות היה איזשהו היגיון במועד הזה של היציאה. אנחנו, מחנות המרכז, יצאנו לפי תאריך, לא לפי הישגים. ולא אהבתי את זה, אני לא מסתיר את זה, ואני חושב שאסור בשום פנים ואופן שזה יחזור על עצמו בח'אן יונס. אם אנחנו גם בח'אן יונס נצא בלי הישגים, בלי חטופים, בלי סינבר שתפסנו אותו, בלי כיבוש כל שטח של ח'אן יונס ותירוק גדודי חמאס, אז מה אנחנו עושים?
ואני אומר לך שבמרכז הרצועה יש הרבה מה לתפוס מתחת לקרקע,
כן,
ומעל הקרקע
לך,
עדיין...
לא סיימנו.
אני מחדד שיש הרבה מה להוציא משם, אני לא אפרט.
הפעילות שלנו צריכה להיות לפי הישגים ולא לפי תאריכים. זאת הנקודה המרכזית.
חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך על הרעיון הזה, אנחנו חייבים לסיים. תודה, בוקר טוב.
תודה רבה ובוקר טוב.
יום טוב.
תודה בצלאל, יום טוב.
להתראות. תודה דוד, תודה לצוות שלנו, להתראות מחר בעזרת השם. בשורות טובות, תפילות, תפילות, תפילות תמיד. להשתמע.